כי צריכים אל חסדו, כמו שאמרנו, ומכל שכן לפרנסה שלהם. זה העניין של האכילה שנתנו, פרנסה. ובחסדו מפרנס הכל ומשפיע על הכל. אתם זוכרים, הביטויים של התפילה בברכה השנייה של 18, אתה גיבור לעולם השם. כתוב אדוני, אבל אני אומר השם. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ורחמים גדולים. זהו? אני חוזר, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ורחמים גדולים. ורחמים רבים, סליחה. ואין כפילות לשון פה. כי חיים ומתים זה לא אותו דבר. זה הבריאות. אבל חלק מהבריאות נקחים חיים, מכיוון שכבר זכו בחיים שלהם. והחלק השני שעוד לא זכה, אז נקחים מתים. ובעברית, המילה מת יש לה שתי משמעויות. או בן תמותה, כך אומרים, כן? או מת ממש. לכן, המשמעות של מתים פה, זה לא מתים ממש, מכיוון שהתפילה אומרת מחיי מתים. זה לא עניין של תחיית המתים פה, אלא נותן חיים לאלו שבלי זה יהיו מתים. זה מובן? אז מחלקי חיים, אלו שזוכים כבר, נותן להם כלכלה, זאת אומרת השלמה. לחלקל זה להביא למידת כל. אבל למתים האלו, שהם חיים מבחינה ביולוגית, אבל שלא זכו בחיי העולם, כן, בחיים האמיתיים, נקחיים מתים, לפי מה שאומרת הגמרא, צדיקים במיתתם נקחיים חיים, רשעים בחייהם נקחיים מתים, כן? אז זה מחיה, נותן את הכל, מחיה מתים. זה חסד מלא. לכן אומרים ברחמים רבים. מחיה מתים ברחמים רבים. אחר כך, העניין של תחיית המתים, שותו כמשמעו, זה בחתימה של הברכה. ברוך אתה השם מחיה מתים. מכיוון שאנחנו יודעים שאתה כבר בעל גבורה כזו, שאתה מחיה מתים, נותן חיים לאלו שבלי אותם החיים שאתה נותן יהיו מתים, וזה המצב שלנו. אז ברוכו מחיי מתים, בכל רגע אני, חזר שלום, אני מת אם אני לא מקבל חיים. כן? לכן הטבח שלי זה להיות מת, חזר שלום. כן? אבל אני עד לעניין של תחיית המתים. החיים שלי זה תחיית המתים. זה נראה? ולכן, לא רק לפי החסידות, זה כבר לפי הגמרא עצמה, בכל בוקר אומרים ברכה על תחיית המתים. כן? חדשים לבקרים, רבה אמונתך. כן. אז זה העניין פה. צריך באופן תמידי, בחסדו מפרנס הכל, ומשפיע אל הכל. תודה רבה. יש בתומר דבורה, שהוא הספר של המוסר של הרמק, רבי משה קורדוברו. מה? אפשר להסיק את תומר דבורה? טוב, אני הסקתי את זה בילדותי. יש הגדרה ברורה מאוד של המידה של הקדוש ברוך הוא שנקראת נושא עוון. נושא עוון זה מדרגה של סבלנות, נושא עוון. אז דווקא הרמ"ק בתומר דבורה מדבר על המידה הזו של הסבלנות אצל האדם, אריכות הפעיל. כן? והוא מסביר בקצרה ככה, כל כך אתה צריך ללמוד מהמידה של הבורא שהוא סובל את הרשעים, אבל איך הוא סובל את הרשעים? הוא נושא עוון, הוא נותן חיות לרשעים, והוא לא אוהב את זה, והוא סובל אותם. אז אם יש לבורא, שהוא הקדוש ברוך הוא, סבלנות כל כך גדולה, שהוא נושא את העוונות של הרשעים לאדם על אחת כמה וכמה, שצריך להיות בעל סבלנות, בעל חריכות, בעל רחבי, מבינים את זה. ולכן כל עוד שהקדוש ברוך הוא לא גזר עונש, צריך, איך אומרים, להאריך פנים. אם הוא סובל, כל שכן אני צריך לו, וזה מובן. זה גם כן אולי, אני חושב, ההבדל בין ההגדרה הדתית של המושג חטא ובין ההגדרה החילונית של המושג חטא. גם החילונים יודעים מה זה חטא. חטא לפי סדר מסוים, גבי סדר מסוים. חטא גבי ערכים מוסריים, מתוניים. זה חמור, 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 אבל לא יותר. זה חמור, לא יותר. ואם אי אפשר אחרת, אז אפשר להסתדר. כן? אבל במצפון, בנפש הדתית, נאמר, לפי רוח התורה, החומרה של החטא באה שאני מכריח הקדוש ברוך הוא לסבול את זה. כי כשאני עושה משהו, הוא עושה דתי. הוא עושה שאני העשה. למשל, זה מובן, כן?
לברכה השנייה, אם אני זוכר, של הגבורות. הגבורות, אני מצטער על שלא באתי בשבוע הדמת. כנראה שהתפללנו על הגשם, ולכן, טוב. ואז אני מקווה שהערב זה יסתדר. אז נתחיל. הערב בברכה השלישית והרביעית, אם יהיה מספיק זמן. טוב, אז הנושא של הברכה השלישית, אני מזכיר לכם, זה מה הקדוש ברוך הוא, לפני מי אנחנו עומדים להתפלל, יכול בשביל המתפלל. התשובה זה הברכה השנית, השנייה, התשובה היא, הוא בעל גבורות. וזה הגדרה של התפילה, כל פעם שאנחנו מבקשים את הצרכים, אנחנו מבקשים השפעת הגבורות. אם אני זוכר היטב, כל הדוגמאות שאנחנו מוצאים בנוסח של התפילה, הם של בקשות, הם דוגמאות של גבורות. זה היה העניין של תחיית המתים. זוכרים את זה, כן? יש שאלות על זה או אפשר להמשיך? יש לכם עוד שאלות על הנושא? רק בקצרה אני מזכיר שהמשמעות של מחיי מתים עתה בהתחלת הברכה זה הכלכלה, הפרנסה, מחיי מתים, אבל פי שהטבע שלנו היא להיות בבחינת מתים, אתה מחיי את המתים, זה החיים בעולם הזה. ומתוך זה אנחנו יודעים את האמונה של תחיית המתים לעתיד לבוא. ובחתימה, ברוכת השם, מחיי המתים, אז הכוונה הפשוטה היא תחיית המתים של לעתיד לבוא. זה מובן. אבל פי שיש כמה פירושים שמסבירים את כל אורך הברכה במשמעות השנייה. מכל מקום זה קשור. האמונה של תחיית המתים נובעת מהמודעות שאנחנו חיים על פי שאנחנו מתים. זה מעיקר האמונה של דת ישראל. זה מובן. טוב, עכשיו הנושא של הברכה השלישית זה ולמה הוא יכול להיות בעל הגבורות במשמעות שראינו בשבוע הקודם. התשובה היא מכיוון שהוא קדוש. כן? דווקא זה מה שאני הסברתי, בהווה אנחנו חיים אף על פי שאנחנו מתים, בבחינת הטבע שלנו מתים. אתה השתתפת בשבוע הקודם? זה מה שהיה חסר. אז רק בקצרה, כדי שתבין. אנחנו רגילים להבין את את המשמעות של הביטוי פה, מחיי מתים עתה, בהתחלת הברכה, כן? כאילו זה קשור לתחיית המתים, לתחיית המתים של עתיד לבוא, ונאמן אתה להחיות מתים, בהמשך, כן? אבל מחיי מתים עתה, זה ידיעה שיש לנו, שאף על פי, שכפי שאמרתי, לפי הטבע שלנו, אנחנו מבחינת מתים, וזה משמעות בעברית, למשל בלתי מעט. יש מדרש ידוע שמסביר כי צדיקים במיטתם נקראים חיים, ורשעים בחייהם נקראים מתים. אז כל עוד שלא קיבלנו מספיק זכות כדי להתקיים, לפי הזכות להתקיים, אנחנו נקראים מתים. ובעברית מתים זה לא פגר מת, אלא זה מי שחי חיים ביולוגיים נקרא מת. למשל, בימתי מעט, מה המשך? יפה. זה ברור, כן? אז פה יש גילוי של אמונה מוגדרת באופן ברור מאוד. אנחנו מכירים את גבורת הבורא, הבורא במה שהוא מחיה את המתים בהווה, אנחנו, כן? אבל פי שבבחינת הגוף יש נטייה לרגליו יורדות מוות, כן? יש נטייה לרדת, ובלשון הקבלה ירידה זה מיטה, כן? זה כמעט אותו דבר, כן? אבל פי שהטבע הוא להיות מת, יש נס שאנחנו חיים. לכן יש שתי מינים, שני סוגים, נאמר קטגוריות של בעלי חיים. אלו שנקראים מתים מכיוון שסופם למות, ואלו שנקראים חיים אם קיבלו כבר את הזכות להתקיים אחרי המיטה הביולוגית הטבעית. אז כבר בעולם הזה מקבלים את התורה של חיים. את השאר בעלי חיים נקראים מתים. זה מאפיין את לשון הקודש. כן? לכן, אם אני זוכר, אני זוכר אם למדנו את זה ככה, אפשר להבין שבאמונת ישראל לא צריך דוגמה של תחיית המתים עכשיו כדי להיות מאמין שזה קיים. זה אצל דתות הגויים, כן? הם צריכים לראות איזה פגר מת ש... אבל זה... תפסתם את ההבדל, כן? טוב. ודווקא מתוך המודעות של החיים שלנו, אנחנו יודעים שזה חיים של מתים. אז זה הבסיס, הרקע של האמונה בתחיית המתים של העתיד לבוא. אבל זה ביטוי שונה, אחר לגמרי. והברכה שלנו מסבירה את זה. מיד, מחיי מתים עתה רב להושיע, וראינו את הפסוקים, כי כל הביטויים באים מפסוקים, כן? מחלקל חיים בחסד. אז חיים פה זה אלו שחיים בעולם הזה, אבל כבר נחיים חיים מכיוון שיש מצידם, מעצמם, כבר זכות להיות צדיק, ולכן הם מקבלים את ההשלמה של החיים שלהם, כלכלה, במובן האטימולוגי העברי. אתם רואים שהשורש זה כל, להשלים, כן? מחלקל חיים וזה חסד. אבל מחיי מתים באותה משמעות, אלו שעוד לא קיבלו אותו זכות, צריך להחיות אותם ברחמים רבים. אתם מבינים את ההבדל בין שני, כן? זה לא כפל לשון, זה שתי קטגוריות שונות. מחלקל חיים וחסד, מחיי מתים ורחמים רבים. זה מובן? טוב, רק בסוף הברכה זה רמז לתחיית המתים של העתיד. זה מובן. טוב, אבל זה הגילוי של המשמעות של המושג גבורה. מהחיות מתים, זה גבורה. על פי שהטבע שהיא רצונו של הבורא היא ככה, שהבריאה מצידה, מצד טבעה, אם אפשר להגדיר אותה כמנותקת ממקור השפח שלה, זה רק תיאורטי, כי שום דבר לא יכול להתקיים אם הוא מנותק מהשפח שלו. וכל דבר בעולם שמנותק מהשורש שלו נקרא מת. ואם אנחנו רואים שאותו קיים, זה רק אשליה. הוא מת כבר, כן? וכל מושג טומאה במקרא זה כבר מיטה. אבי אבות הטומאה זה המת. ולכן כשהמקרא מגדיר בעלי חיים כטמאים, הכוונה היא הם כבר מתים, אין להם עתיד מבחינת החיים, לכן אסור לאכול אותם. זה מובן? טוב. יש דוגמה לזה כל בוקר כשאנחנו מתעוררים מהשינה, כי שינה זה אחד משישים של מיטה, אז יש לנו אחד משישים של תחיית המתים כל בוקר. ולכן אנחנו אומרים חלשים לבקרים רבה אמונתך, ונאמן אתה להחיות מתים. אנחנו חיים את זה כל בוקר. טוב, יש עוד שאלה? מה?
דווקא בנושא הזה יש הלכה, מי שלא אמר
אלוקים לשמה,
יכוון
בתחילת המתים. יפה.
יש
לקשור? זה אותה כוונה. כי בתוכן הברכה של אלוקים לשמה, אנחנו אומרים את זה בפירוש.